בסדר גמור. אז בוא תיתן שיעור. יש לי פגישה בתל אביב, אני... שלום לכולם. אני מקווה שאני אנעים לכם את שנת הצהריים. זאת השעה המתאימה. אני רואה כל כך הרבה אנשים, שעה כזאת. כנראה שיש בו בית כנסת גם ספרדי, גם תימני, בטח גם טריפוליטאי, גם טוניסאי. רק יקן, כי היקס בשעה... יש יקס? נו, אז איך אתם לא בשלף שטונדה? הבנתי. טוב, אז אני אשתדל לא להפריע את מנוחתכם כמו שאמרתי, והכותרת שאני בחרתי לנושא שאני אעסוק בו, הוא נקרא התנערי מעפר קומי. ואולי הוא כן מתחבר למילות ההקדמה, על אף שהן מוקדשות למרא דאתרא, בעובדה שבאמת, בסדר? שבאמת מתוך המשבר הקשה, שעוד לא נגמר, שעברנו ושאנחנו עוברים, נדרש ללמוד לעומק, או לנסות להבין מתוך המקורות איך קמים, איך חוזרים מחזרה לתפקוד, ולא רק חוזרים במובן של להמשיך, נו, כי אין ברירה, אלא איך באמת מתוך המשבר הזה ומתוך הכאב, מתוך חוסר האונים הזה, מצליחים ליצור מחדש תנועה. תנועה שלנו כחברה, כיחידים, משפחות. ואני לא מדבר רק על ההיבט של איך חוזרים לאחינו המגורשים, אלא איך כחברה, כאומה, איך אנחנו נעים קדימה מתוך השבר הזה. אני רוצה לפתוח בשאלה הלכתית, אולי חצי הלכתית, שנשאלתי ממש כמה שעות לפני שבאתי לפה, שממש אני חושב מתחברת אל המהלך שאני אנסה לעסוק פה כאן בשיעור. בא אליי תלמיד שלי שהוא עצמו אומנם גר בתקופה האחרונה בישיבה, אבל הוא בן אחד היישובים ושהיה במהלך הגירוש והוריו גורשו, קברו של בן משפחתו הוצא מן הגוש, נולד לו ילד 4 שעות אחרי שהוא גורש, ו5 ימים אחרי שקברו של אחיו הוא עבר, אחותו התחתנה. טוב, אז זה הוכחה שעם ישראל חי, כי אני לא יודע כמה אנשים מסוגלים לעמוד במערכת טלטלות כאלה, מאבל לשמחה, משכול לבניין. רק זה עצמו, זה לימוד גדול בפני עצמו. והוא בא אליי עם שאלה שחבר שלו התחתן, ובאמצע החתונה, בחתונה עצמה, אז פתאום הוא ככה התלחשש עם הרב, ואז לפני שהוא שבר את הכוס, הוא אמר כך: אם אשכחך ירושלים וגוש כתיף, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים וגוש כתיף על ראש שמחתי, ושבר את הכוס. אמר לי הרב, מה אתה אומר על הדבר הזה? עודה ולא אבוא שברגע הראשון היו לי שתי תגובות. תגובה ראשונה, רתיעה. מה פתאום, א', ליד ירושלים שמים משהו, וב', מה פתאום לוקחים משפט כזה שהנוסח שלו מדורי דורות נאמר בחופה, ומכניסים בו פתאום אמירה, אני לא אומר אמירה פוליטית, זה מה שיגידו זה, אבל אמירה וכן הלאה וכן הלאה. מי דחגיסה באותו רגע? אמרתי, איך אומרים אצלנו בשכונה? וואלה, אין לך דבר יותר אמיתי, יותר אותנטי, מאשר שיהודי פשוט, ברגע שהוא בונה את הבית שלו, וברגע השמחה העליונה ביותר, הוא מחבר את תחושת החורבן שלו, שהיא גם תחושת התקווה שלו, עם אמירה של יהודים לאורך כל הדורות. עם איזו התבוננות יסודית שיהודים לאורך כל הדורות, בכל המצבים, בכל השלבים, אמרו את המשפט הזה וממנו קיבלו כוח. אז אמרתי לו, תראה, אם היה שואל אותי, לא הייתי אומר לו להגיד את המשפט הזה. הייתי אומר לו להגיד משהו, להגיד כמה משפטים מעצמו, מה הוא חש, מה הוא מרגיש, החיבור שבין חורבנו של גוש קטיף ותחושת הכאב האישית שלו, שהיא כולנו שותפים בה, ולחבר אותה במילותיו לירושלים, ואז לומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הייתי שומר על המשפט העתיק והמסורתי הזה, אני אקרא לו לצורך העניין, בצורתו הוא, אבל כן הייתי מכניס חלק בדברים שיגיד, כן, החתן, את תחושותיו, את רצונו, את מה שהוא מרגיש כמבוא, כהקדמה לאמירה הזאת. ובכך לנסות להחזיק את שני הצדדים, גם לשמור על המקוריות של המשפט כמות שהוא, אבל גם לומר את המובן יותר מכל מובן. שאי אפשר להתחתן היום, ואי אפשר לשבור כוס היום, בלי שהשבירת הכוס כמסמנת את איזון השמחה לאור חורבן הבית, בלי לחבר אותו לחורבן העכשווי, למציאות העכשווית. חז"ל אמרו את זה בצורה חריפה, והרמב״ם פסק את זה להלכה בהלכות תעניות בפרק ה', כשהרמב״ם כותב על צומות החורבן, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו את אבותינו, ונזכור מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. אומר הרמב״ם, צומות החורבן, י' בטבת, י' בתמוז, תשעה באב, הם לא צומות על אירוע היסטורי שבו אבותינו חטאו, וכתוצאה מזה נחרב הבית, ואנחנו אוכלים את זה עד היום. אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקהנה. הרמב״ם מדייק בלשונו כדרכו במשנה תורה, וכותב, ונזכור דרך הצום מעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שבזמנם נחרב את המקדש, היו כמעשינו עתה. בלשון חז"ל, שאליה כיוונתי, אומרים חז"ל, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, תודעת החורבן, ההתמודדות, האבל על החורבן, זה בכלל לא סוגיה היסטורית. זה לא סוגיה של אירוע שהיה פעם, שאת פירותיו אנחנו אוכלים היום. אלא זה חוויה עכשווית, קיומית, מציאותית, שאני החורבן, הצום, האבל, קודם כל צריך להניע אותי להתמודדות עם ההווה. עם ההווה שלא היה בכוחי ליצור בו את השינוי ושבירת הרצף של החורבן. נכון, מכוחם של אבותיי נחרב הבית, אבל אני לא נידון על זה, וזה גם לא מעניין אותי. זה גם לא מעסיק אותי, כי אין לי מה לעשות עם ההיסטוריה. למי שקצת מצוי בהיסטוריה יודע שהיהודים לא כתבו ספר היסטוריה מאז חתימת התנ״ך ועד העת החדשה, וגם זה בהשפעת ההיסטוריוגרפיה האירופאית. למעט יוסף בן מתתיהו, המכונה יוסף פלביוס, שכתב גם הוא את ספרו קטמוניות היהודים בהשפעה רומאית יוונית מובהקת, תחפשו ולא תמצאו ספר היסטוריה מחתימת התנ״ך, חורבן בית ראשון, בסביבות 586 לספירת הנוצרים ללידת מושיעם הצלוב, ועד קרוב ל-1700 משהו למניינם. פער של יותר מ-2000 שנה שהיהודים לא טרחו לכתוב ספר היסטוריה, נכון? כי את היהודים לא מעניין את היסטוריה. היהודים הם עושים היסטוריה. הם עוסקים בעבר רק מתוך התנ״ך. כי התנ״ך מסרטט לא את פרטי העובדות ההיסטוריות, אלא את המשמעות של ההיסטוריה. ואת המשמעות של ההיסטוריה, אני לא לומד, מסתכל, מתבונן לאחור רטרואקטיבית ואומר, וואי, למה עשו ככה, למה אבותיי עשו ככה, אלא מה אני עושה היום. איך אני מעצב את ההיסטוריה. יהודים זה אנשים שמעצבים את ההיסטוריה, שחיים היסטוריה. זה דרך אגב לא אמירה רק דתית רבנית. ההבחנה העקרונית בין ההיסטוריוגרפיה היוונית להיסטוריוגרפיה העברית, הישראלית, ויסלח לי כל מי שהחל מכיתה י' כבר לא פגש את המורה או לא פגשה את המורה להיסטוריה, זה פחות מצוי אצל הפגשה, זה יותר אצל הפגש. לא פגש את המורה להיסטוריה ושאר טיפוסים מהסוג ההומני הזה, שלא מבריגים ברגים או לא מדברים במתמטיקה, אבל הדבר הזה הוא אבן יסוד בהבנת ההבחנה העקרונית בין החשיבה האירופאית, היוונית, הרומאית, לבין החשיבה הישראלית. גם התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה במובנו הקלאסי. לא מעניינים אותו פרטי האירועים, מעניין אותו משמעותם. ומשמעות האירועים היא רלוונטית לכל דור ודור. נבואה שניתנה לדורות נכתבה. עוד הרבה חומרים והרבה נבואות והרבה דברים קראו בתקופת המקרא, ורובם לא נכנסו בכלל לתנ"ך. מה נכנס? מה שמשמעותו התרבותית, הרוחנית, המוסרית, הערכית, רלוונטית לכל דורות היהודים מאז ולנצח. עד בוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. עם הרבה יותר רגש האמן צריך להיות. יש פה בתי כנסת, ספרדים, טוניסאים, טריפוליטאים, זה וזה, ובסוף עונים על מן, כמו אשכנזים. אומן, והתימנים בכלל יש לי עליהם שאלה, אבל יאללה, ממילא הם השתכנזו כבר. המשמעות של ההיסטוריה היא הדבר שעולה, שיהודים לוקחים מן הכתובים. ממש לא מעניין אותם כמה עגלות היו לסיסרה, ואם זה היו עגלות מפלדה או מברזל, ואם המקרא מציין את זה, הוא לא מציין את זה, בשביל שנגיד גם לנו יש היסטוריה. לכן, ההתמודדות שלנו עם הצומות, לדוגמה, היא שנזכור מעשינו, עכשיו, ההוויים. האם החיים שלנו מלאים בתכן, תוכן, מלאים בערך, מלאים בתודעה של משמעות התנ"ך וההיסטוריה, ומכוחה אנחנו פועלים, או שאנחנו חיים, גלגלים, יאללה, נסחפים עם כולם. כמעשינו עכשיו וכמעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. כי אם לא הצלחנו ליצור את השינוי הזה על כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב מימיו. ומהמקום הזה העמדה של אותו חתן שאומר אני לא יכול, זה בדיוק הרצף, היא עמדה מאוד נכונה, היא תחושה מאוד אמיתית. הלכתית הייתי אומר לו לעשות את זה בצורה אחרת. מה שאני לוקח משם הוא ההבנה שאת היכולת איך להתרומם מן השבר הזה ולהרים את המקל ולצאת קדימה, לקחת את המשמעות ואיתה לעשות מעשה ואיתה לחולל שינויים, אנחנו צריכים לחזור בדיוק אל ירושלים. אל ירושלים, אל ההבנה איך ירושלים קמה מתוך האבל, קמה מתוך החורבן, איך הנביא מסרטט לירושלים לקום מן החורבן, וללכת בעקבות המהלך הזה. ובאמת לנו זה יותר קל, כי המקובל הפייטן, או הפייטן המקובל, הכתיב לנו, ואחרי זה נקבע מכוח גורי הארי, הכתיב לנו בתפילת ערב שבת, שלושה פרקים תמציתיים שמסרטטים איך ראה רבי שלמה הלוי אל קבץ, ששמו חתום בראשי הבתים של לך דודי, איך ראה רבי שלמה הלוי אל קבץ את תקומתה של ירושלים מן החורבן. מתוך המודל שמסרטט רבי שלמה אל קבץ, מתוך המודל שהוא מסרטט, מתוך האופן שבו הוא מסדר את נבואת ישעיהו נון א' נון ב', נוכל לראות תבניות יסוד, איך חברה, איך משפחה, איך אומה שחטפה מכה, שנחרבה, כמעט אפשר לומר, מתאוששת, מתרוממת ומתחברת בחזרה לתודעת המשמעות שלה ובונה קדימה. ואמרתי למחרת, בתוך הגירוש עצמו, נגזר עליי לערוך חתונה בקצה השני של הארץ. ואמרתי לזוג, אין לך קריאת כיוון ותשובה יותר עמוקה, יותר אמיתית, יותר חזקה, מאשר להתחתן, להתחבר בזמן שמנתקים. לבנות עוד בית, לבנות עוד בית מלא במשמעות בזמן הזה. בפרק השלישי של אחד דודי, מצולם לכם בראש הדף, הציב רבי שלמה אלקבץ את מה שנראה לי מתוך שלושת הפרקים כפתיחה. מקדש מלך, עיר מלוכה, זה ירושלים, קום יצאי מתוך ההפכה. רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עליי חמלה. הניתוח של הבית הזה מראה שלעומת שני הבתים האחרים, הוא בית שעומד בפני עצמו. שלא כמו שני הבתים שאחריו, שהמושגים והביטויים שלהם שאובים כולם משני פרקים תמציתיים בספר ישעיהו, הפתיחה הזאת היא כאילו פתיחה עצמאית. ואני רוצה להתבונן אתכם כן על כמה מילות יסוד שאני חושב שהם לא נכתבו לשווא. התואר של ירושלים הוא מקדש מלך, עיר מלוכה. בתואר הזה מסרטט, לא קורא רבי שלמה אלקבץ לירושלים בשמה, אלא הוא מסרטט, מסמן את עומק גובה התוכן היסודי העקרוני של ירושלים. מקדש מלך ועיר מלוכה. בה מתאחדים מצד אחד עיר מלוכה, בעגה המודרנית קוראים לזה בירה, אבל אין הכוונה מלוכה במובן הפוליטי הטכני שלה, אלא מלוכה במובן של מלכות בית דוד ושל מלכות השם. זה המשמעות של ירושלים כעיר מלוכה. וממילא, על פי זה גם מתפרש הביטוי הראשון שמצרף עוד נדבך, מקדש מלך. כשם שירושלים היא עיר מלוכה, זאת אומרת מופיעה במלכות ישראל כהמשך של מלכות השם, ושלמה ישב על כיסא השם, אומר ספר דברי הימים, כך ירושלים היא גם מקדש מלך. היא לא מקדש ככל המקדשים, אלא היא מקדשו של מלך. זה לא מקדש שלנו. זה מקדשו של מלך, זה לשון שמצויה גם בחז"ל הרבה. היא עיר מלוכה ומקדש מלך. אבל עכשיו המשפט הבא, שהוא קריאת ההתאוששות הראשונה. קום יצאי מתוך ההפכה. יש לנו בהמשך, התעוררי, עורי, עורי, קומי אורי, קיבה עורך. כאן הפייטן נוקט קודם כל בביטוי הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר ראשוני. קום יצאי מתוך ההפכה. למי שמכיר קצת את לשון המקרא, יודע שהביטוי הפכה במקרא הוא ביטוי מאוד חריף. משתמשים בו במקומות מאוד מסוימים. עוד 40 יום וננווה נהפכת. ויהפוך השם את ארבעת הערים הללו. כן? הפיכה זה לא זעזוע קל. זה לא איזה אירוע מקומי. הפיכה זו קטסטרופה. זה מציאות שבה כל המציאות התהפכה, אם תרצו, ב-180 מעלות. קודש ברוך הוא לוקח את ארבע, את הסלע, זה אומרים חז"ל, והופך אותו לחלוטין. עוד 40 יום וננווה נהפכת, היא מתהפכת לחלוטין, היא נחרבת באופן טוטלי. תחושת החורבן שמלווה את ירושלים, את עם ישראל, היא לא פחות מזה, אומר הפייטן. קום יצאי מתוך ההפכה. על אף שהמציאות היא קטסטרופלית ברמה כזאת שנראה שאין תקומה, אין ישועה. הוזכר והוזכרה פה תחושת חוסר העונים שאני מניח שכל אחד הרגיש אותה. וגם השאלות שאחרי זה, שעולות, הן שאלות קשות מאוד. אולי צריך לתת גט לזה, אולי גט לזה, נהיינו בית דין לגיטין. אנחנו חלגים גיטין לכל המערכות המדינה כמעט, ולזה ולאו, ולפה ולשם. אני ממליץ דרך אגב להתחתן. אם כבר עשו לי הקדמה כזאת של פנים אל פנים, אז יאללה, אני גם אגיד משהו. צריך להתחבר, צריך להתחתן, לא לך לגט עכשיו. התחושות הן קשות, הכעס הוא חריף, הכעס הוא חריף מאוד, והתחושות הן קשות מאוד. ותכף אני, כשאני אדבר על היציאה הזאת מן ההפכה, אני אומר שלדעתי גם אסור לדכא אותם. כשם שלא באים להבל, נותנים לו צ'פחה על הגב, ואומרים לו, יהיה בסדר, כל הכבוד לצהל, אין, נו, כל הכבוד לצהל, זה איזו שאלה. אז יש חילוקים עכשיו, אתם יודעים, במי שברך, ויש על זה לי חילוקים, וכן להגיד, מעשיהם לטובה, לא לטובה, כל מעשיהם, והנה, כן? לא באים להבל, נותנים לו צ'פחה על הכתף, אומרים לו, אחי, יהיה בסדר, מי אחי, מה אחי, לא אחיך, ואל ת... תהליך, איתי, הדרגתי מאוד. כיוצא בזה ממש, היציאה מתוך ההפכה צריכה לבוא מתוך הבנה שהתרחשה הפכה, כן? שהעובדה שאנחנו רוצים לצאת מן האבל, רוצים לא לשקוע בכעס, בצער, בתחושת חוסר העונים, בתחושת הנבגדות הזאת, היא אסור שהרצון לצאת הוא יטשטש את ההבנה שלהבדיל כמו אצל האבל. יש זמן שבו אדם צריך, אני אומר בצורה חריפה, להתבוסס בכעסו. ובכאבו. ואם לא, אז הכאב עובר מהר מאוד, והכל במפתירים כדי אשתקד. מפתירים כדי אשתקד. אני נותן, על אף שחלק מהדברים שהילדים שלי אומרים בצעירותם, זה דברים שלא אומרים אצלנו בבית, אני נותן להם, שחררו. לא רק ונטילציה, אל תהיה, יודעים מה זה ונטילציה? זה מונח מקצועי. עברור, כן? ונטילטור. יש לי מילה יותר טובה בעברית מעברור. נו, אין פה איזה עובדת סוציאלית לרפואה, משהו בטח יש, 50% פחות. ונטילציה, נו. זה משהו כמו ניקוז. בסדר, עברור. כן. זה לא רק ונטילציה, אל תתבלבלו. שנותנים לאבל לדבר, אומרים לו, יהיה בסדר, בסדר, תצטער, תבכה. זה לא רק, זה לא המונח הפסיכולוגי של ונטילציה. זה חלק מתהליך נפשי עמוק, שבו אם חותכים את הכאב מהר מדי, אם מפתירים מהר מדי, טוב, יאללה, קדימה, צריך לזה, לא קרה שום דבר, אנחנו יודעים גם ממשפחות, משפחות מתפרקות. ההלכה חייבה לשבת שבעה, בין השאר כי היא ידעה שתהליך של אובדן, תהליך של חורבן, תהליך של כאב עמוק, צריך לחוות אותו. לא רק לנקז ולשחרר אותו, צריך לחוות אותו. צריך לעבור אותו. ואם אתה לא עובר אותו, אז זה הדחקה שהיא מתפוצצת אותך אחרי זה בפרצוף. כיוצא בזה גם כאן, הרצון לצאת, אסור שיתשטש את הכרתנו מזה שהתרחשה הפיכה. שזה הפיכה, זה קטסטרופה. וצריך לחוות אותה, וצריך להרגיש אותה. ומאידך, קורא הפייטן, מקדש מלך, עיר מלוכה, קום מצאי מתוך ההפכה. תראו איך המשפט הבא משלים את זה, רב לחשבת בעמק הבכה. יש זמן שצריך לשבת, אבל עכשיו כבר רב לחשבת. ביידיש קוראים לזה גניק. די. ככה שוויגר שלי אומרת. זה בתימנית. גניק, די. יש נקודה שאם עוברים אותה וממשיכים להתבוסס בכאב, בצער, בעבר, אז שוקעים. אז שוקעים לייאוש. וזה הרב לחשבת. איך אנחנו אומרים? אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. היהודים מתי הם קמים שבא מועד? כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה. ישעיהו מם. זה לא סותר אחד את השני. יש שלב שבו צריך לחוש את ההפכה ולחוות אותה, להתאבל, ומתוך האבל הזה יש שלב שצריך לקום. ומתוך הקימה הזאת, הוא יחמול עליי חמלה. חמלה זה רחמים. אבל תראו שהופכים את האותיות, חמול הופך למחול. מי שיראה את היהי רצון שאומרים בקורבנות, לפני שמתחילים להגיד את קורבן התמיד, יראה שכתוב שם, יהי רצון לפניך אלוהים לאהבתנו, שתרחם עלינו, ותמחל לנו על כל חטאותינו, ותכפר לנו על כל עוונותינו, ותסלח לנו על כל פשענו. שלוש מדרגות, שלוש רמות. מחילה על חטאים, להתנהגות החיצונית, כפרה על עוונות שזה קלקול הרצון, היצר, סליחה על פשעים, שזה היפוך השפע. במקום שפע הקדושה הנשמתית, לקח אדם את השפע והפך אותו לפשע. על זה צריך סליחה, שזה התיקון הכי עליון. הבסיס זה המחילה. המחילה זה הדבר היסודי ביותר, כי המחילה היא צומחת על גבי החמלה. מתוך החמלה באה המחילה, הסליחה הבסיסית היסודית ביותר. וזה מה שאומר כאן הפייטן המקובל האלוקי. רב לחשבת בעמק הבכה, ומתוך ההכרה שזהו, מספיק להתאבל. עכשיו צריך לקום, עוד לא נאמר איך, עוד לא נאמר למה, עוד לא נאמר כמה. אבל צריך לקום, רב לחשבת בעמק הבכה, כי אם נשאר בעמק הבכה עוד רגע, עוד שעה, עוד יום, עוד חודש, עוד חודשיים, נתמלא בכעס ונתמכר לו. ולייאוש, ולכאב, ולתחושה שדפקו אותנו, והתבגדו בנו, וכן הלאה וכן הלאה. מותר להרגיש את ההרגשה הזאת, צריך לעצור אותה בזמן, והמעבר בזמן הוא מנתב את הכוחות לרצון ולצורך ולמשימה לצאת. איך היציאה הזאת מתרחשת? את זה מסרטט הפייטן האלוקי בשני הבתים הבאים. אני נקרא אותם במהירות, כי כולנו אומרים אותם בליל שבת, אלא אם כן אנחנו נחרפים בשלב הזה, אבל זה בדרך כלל השלב הרועש, אז קשה שם, בדרשה של הרב. לא, לא הרב פה. דיברתי בכללי, באופן... זה... צריך לעשות סדנאות לרבנים, לדרשות לליל שבת. לא לקצר את הדרשה, אלא איך להתמודד עם ה... התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרובה אל נפשי גאלה. התנערות מאפר, לבישת הבגדים, התעוררי, התעוררי, קיבה עורך קומי אורי, הבת שלי אורי, עורי, עורי, שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. אם תתבוננו בשני פרקים שצולמים מספר ישעיהו, מתחת, תוכלו לראות שרבי שלמה אלקבץ לא כתב את הדברים מעצמו. הוא שיחק במרכאות בחומרים קיימים. הוא לקח פסוקים מפרקים נון א' נון ב' בישעיהו, וצרף עליהם עוד פסוק אחד מישעיהו סמך, אבל הוא ארגן אותם אחרת. הוא סידר אותם אחרת. והסידור האחר של הפייטן האלוקי, הוא לא שיעור בספרות. ומה שאני מנתח לכם עכשיו זה לא טקסט מקראי שהושפע מהכתיבה החזלית וקווים בהשפעתו על הפואזיה האגנונית. ממש לא. אני מנתח אתם כדי שתראו איך רבי שלמה הלוי אלקבץ למד את ישעיהו והבין שישעיהו לא כותב פה איזה נאום. הוא מסרטט מודל עקרוני איך מתוך החורבן ומתוך השבר קמים קומה אחר קומה. בישעיהו נון א' אנחנו פוגשים את הקריאה הראשונה. אורי, אורי, לבשי עוז. אבל תשימו לב שזה בכלל לא מופנה אלינו. קריאת האורי הראשונה מופנית לזרוע השם, לקדוש ברוך הוא. הראשון שצועק אורי, אורי, זה אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא. אורי, אורי, לבשי עוז, מזרוע השם. אורי קיימי קדם דורות עולמים. התשובה האלוקית נמצאת פסקה אחת למטה. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. ונהגו אחינו בני תימן, שיש לי חצי מהעדה הזאת, כשנכנסים אצל האבל, אומרים, תנוחמו מן השמיים. בעוד שהאשכנזים לוקחים אוויר, ואומרים משפט שתחילתו בכניסה ליישוב, וסופו בגדר הלכה. בדרך הפטרולי שבחוץ, המקום ינחם אתכם, ביתו, שאר, אבלי, ציון, יש לי שיעור שלם שמנתח את שני המשפטים האלה, ומראה גם בהלכה וגם באגדה, למה כל אחת מהעדות נוקטות בדבר הזה. אשכנזים תשימו לב, אומרים את זה ביציאה. התימנים איך שנכנסים, כפסק הרמב״ם, ככה הרמב״ם אומר, כפסק הרמב״ם, שנכנסים, מה אומרים? תנוחמו מן השמיים. אנחנו באנו לדבר, אנחנו באנו להיות איתך האבל. אנחנו באנו לשבת. אם אתה לא תדבר, אנחנו לא נדבר, הלכה. אנחנו באנו להיות איתך, זה מה שבני האדם יכולים לעשות. לנחם, הקדוש ברוך הוא יכול לנחם. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. והמדרש אומר על זה דבר מדהים. פרקי הנחמה בישעיהו נפתחים באותה נבואה שאנחנו קראנו אותה השנה, בשבת שבתוך הגירוש. בשבת שבתוך הגירוש. נחמו, נחמו, עמי, אין לך... אלמלא היינו יודעים שהקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, ער חפיים ורב חסד ואמת, היינו אומרים שזה ציני. בתוך הגירוש לשים לנו כזאת הפטרה, בטח. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. מסרטט לנו את ההתבוננות הנכונה בתוככי הקטסטרופה. נחמו, נחמו עמי, אבל כאן נוסף משפט, יומר אלוהיכם. שואל המדרש, מביא אותו אלקוט שימוני, למה צריך להוסיף את זה? עונה המדרש דבר מדהים. אומר פרק לפני כן, זה הסיפור של חזקיהו שבאו שליחי מלך בבל לבקר אותו. והוא הראה להם את כל האוצרות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל זה אתה תיענש, ומבני בניך יגלו לבבל. אומר המדרש, נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, ואין אתם זקוקים לנחמתו של חזקיהו. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. אלא שלא אומר לפניו שירה. עד כדי כך. ועליו אומר המדרש, נחמו נחמו עמי. ואין אתם זקוקים לנחמתו של חזקיהו. אפילו חזקיהו משיח השם. אפילו הוא, אומר הנביא, אומר המדרש בהבנת דברי הנביא, אפילו הוא לא באמת מקור הנחמה האמיתית. יסוד הנחמה האמיתית הוא בתנוחמו מן השמיים. מן השמיים תנוחמו. לא במובן המיואש, טוב, אין מה לעשות, טוב, עכשיו, איך אומר הסטיקר, אין לנו על מי זה, אלא על אבינו שבשמיים. עכשיו, כל המכוניות, גם שמתפרקות, הן מחזיקות, כי כל אחד שם את 500 סטיקרים כאלה, שכולו אומר במקום כבוד, ייאוש. טוב, אכלנו אותה, לא הצלחנו, מה נעשה? אין לנו את זה לאבינו שבשמיים, מה פתאום? אין לנו על מי לסמוך, אלא אבינו שבשמיים, אבל מתוך זה, מתוך ההבנה ששורש הנחמה, הוא אלוקי, כי באמת אנחנו בתוך ההפכה. אבל מתוך זה אנחנו מתעוררים לעשות את הפעולה שלנו. להמשיך ביתר עוז את הפעולה שלנו, ולכן אנחנו באים ויושבים עם האבל. והוא פותח בדיבור, אנחנו מדברים איתו. ואחרי שלושה ימים גם ספרים ואומרים וזה ומחזקים וכו' וכו'. לא אומרים לו תנוחה מן השמיים והולכים. מתוך ההכרה שעומק הנחמה היא באמת בישועת השם, בישועת השם כהרף עין, בעם ישראל מתוך זה אנחנו נדחפים לפעולה, לקימה, להתעוררות. לכן אומר הנביא כאן, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. כשעם ישראל זועק לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? אורי, אורי, לבשי עוז רוע השם. למה הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו נס? עונה הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. מעט ותיראי מאנוש ימות, ומבין אדם חציר יינתן. וכולנו מכירים את פתיחת פרקי הנחמה. כל אומר קרא ואמר מה אקרא, כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. זה לא אמירה מיואשת שאין מה לעשות, זה אמירה של ההכרה מאיפה מקור הכוח שלנו, וממילא ממה אנחנו יכולים להידחף לפעולה. וזה דבר שאני אומר אותו בכל מקום, בכל מקום שאני מבקשים ממני לדבר עם, בין אם זה אנשים שהיו בגוש, והם אומרים כולם, וואלה, בדיוק. הרסו בתים, עקרו חממות. את הפיזי אפשר לעקור. את הרוח אי אפשר לשבור. ואת זה צריך לחזור ולשנן כל הזמן. זה לא משנה אם אתה הולך לפנים אל פנים, או מה שלא יהיה. זה לא משנה מה אתה עושה. ההכרה היסודית שצריכה לחלחל, והיא הדבר שמרים בסופו של דבר את האדם מהאבל ומתחושת ההפיכה. אפשר להרוס בתים, אפשר לעקור עצים ולנטוע אותם בבסיסי צהל, אפשר להרוס חממות, אפשר לחרוש, אפשר להרוס את הבשר. מעט תיראי מאנוש ימות ומבין אדם חציר יינתן. ההכרה שהנחמה היא אלוקית היא גם ההכרה שאת הרוח אי אפשר לשבור. ואת הרוח אנחנו צריכים לבנות. והרוח היא נבנית בעוד חתונה, והרוח היא נבנית בעוד שיעור, והרוח היא נבנית בחינוך בבית, והרוח היא נבנית בעוד ישיבה, והרוח היא נבנית בעוד נסיעה לעבודה פשוטה, סתם, נכנס בבוקר, מסתרק מול הזה, סדר את המכנסיים, נוסע לעבודה, אמרו יש בדרך אבנים, אמרו פה, אמרו שם, אמרו מחסומים, עניינים, נוסע לעבודה. אני אומר לכם, אני הייתי שבתות אחרי, מיד הזה עם אנשים מגוש קטיף, איזה עוצמה. אנשים בחוץ, יותר מפורקים מהם. טוב, אז אין לו בית, כל הבית שלו בתוך הכיסים. אמר לי, הרב, עכשיו אני מבין למה נהייתי רב, יש לי חליפה, אז יש לי איפה לשים. הוא אומר, אתם יודעים מה זה החליפה היום? אני ממליץ את כל הבית פה, והחלק השני, מה שלא בחליפה, בבגז של האוטו. כל השאר הלך במחולה כבר. הלך במחולה, אתם מבינים מה זה פתאום באמצע החיים להיות בלי בית? אתם יודעים איזה תחושה הזאת? עד שאתה לא רואה את זה, אתה לא מבין את זה. פתאום, תחשבו, אתה, בסוף בוא, אני נשגע אתכם, עוד רבע שעה הסיוט נגמר. בסדר? זה, בסוף הבן אדם אומר, וואלה, יגמור זה, אני לא נקום באמצע, אפשר לצאת, וזה, ופה ושם, אבל לך הביתה. בית. הבן אדם איפה הוא? לחדר במלון? לאן? אתם מבינים איזה תלישות זאת? איזה... זה אחד הדברים הכי קשים. רק כשאתה שם, אתה מבין כמה בית הוא בית. כמה זה, כל כך, כמה זה בכלל לא משנה, יש לך ככה, יש לך ככה, יש לך זה, יש לך זה, שיהיה לך בית. ואתה פוגש כמה אנשים הם תלושים מצד אחד, ומצד שני, איזה עוצמת אמונה. אנשים אומרים לך, אני קיבלתי מגוש קטיף, קיבלתי מהגוש יותר ממה שנתתי. איך נבנתה המשפחה שלי? איך התחזקתי? איך כל ההסתכלות שלי על החיים השתנתה? וזה בן אדם אומר לך עכשיו, כשאין לו בית, כשאין לו כלום, שעכשיו בזמן הזה המכונת כביסה שלו בתוך המחולה, כל המגעים הופכים לכלום. זה מה שהולך עכשיו, שתבינו. זה מה שקורה עכשיו. מאות ועשרות אלפי שקלים, ככה, זה מחולה, נתנו להם מחולות. זה עוצמה אדירה. כי זה בא מהמקום הזה, מההבנה הזאת. שאפשר לדרוך על הגוף, אפשר לנסות להרוס את המפעל המעשי. עוצמתו של המפעל המעשי היא יסודה ברוח. ואת הרוח הזאת, את הרוח הזאת צריך לבנות. את הרוח הזאת צריך לקומם. זה מה שהפייטן חותם בו, התעוררי, התעוררי, קיבה עורך קומי אורי. נגיע לזה עוד רגע בהמשך מהסידור של הנביא. האור הזה, אור השם, שמקורו בפסוק למעלה, קומי אורי, קיבה עורך, וכבוד השם עלייך זרח. האור הזה, העוצמה הזאת, זה הכוח שלנו. זה הכוח שלנו גם במאבקים העתידיים. גם למאבקים, גם ובעיקר למאבקים העתידיים שנכונו לנו. לא רק במישור הפרקטי, במישור הפרקטי, במישור התרבותי, במישור החינוכי, בכל המישורים. ממשיך הנביא בפסקה הבאה, נון א' י' ז', הנה הקריאה הראשונה לירושלים. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. שימו לב, אצל הנביא זה פותח את הקריאה לירושלים, אצל רבי שלמה זה חותם את הקריאה, ותכף נראה למה. הקריאה הראשונה היא התעוררי. כשאדם נמצא באבל, כשאדם שקוע בחורבן, אז הוא כל כך נשאב לפנים שצריך להתעורר. בדיוק אלה הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אף על פי שתקיעת שופר גזרת הכתוב, היא אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', מכל מקום ירמז יש בה. כלומר, עורו ישנים משנתכם והקיצו מתרדמתכם. היסוד הראשון לצאת מהמציאות ששקעת אליה, בין אם זה המציאות השגרתית וההתעוררות לתשובה, בין אם זה המציאות של האבל, זה ההתעוררות. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. ולכן האמירה היא מיד, בדיוק מה שראינו, רב לשבת הבאים והפכה, אשר שתית מיד השם את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. זה המקור למה שאמר הפייטן, רב לך שבת בעמק הבכה. קומי התעוררי ירושלים, קומי, למה? כי שתית, כי את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. נגמר השלב, צריך לקום, צריך להתעורר. השלב הבא, נון בית א', אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. התנערי מעפר קום משבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך שביעה בציון. כאן בולט בצורה הכי חריפה שרבי שלמה אלקבץ הפך את הסדר. לא נצמד לסדר הפסוקים כמו שנכתב כאן, אלא הוא הפך אותו והוא בונה אותו אחרת. ועכשיו בואו נחזור, אחרי שראינו את הכתובים, נחזור אל הפיוט, אל אחד עודי, ותראו איך מבין אותו רבי שלמה אלקבץ, ובזה מפרש למעשה את הנבואה. אומר רבי שלמה, אחרי קריאת ההתעוררות הראשונה, אחרי ההכרה שרב לחשבת בעמק הבכה, ששתית מצית את קובעת כוס התרלה, השלב הבא הוא התנערי מעפר קומי. מי יושב בעפר? האבל. כך פסק התוספות במועד קטן בדף חף ג' עמוד א', ששלושה ימים ראשונים או שני ימים ראשונים מחלוקת התנאים לא מניחים תפילין, ולהלכה זה יום אחד, כי התפילין נקראו פאר, ואין זה דרך שהאבל שהוא מתגולל באפר, ככה הוא כותב, יניח תפילין. והרי כל עניינם של התפילין מהו? כי שם השם נקרא עליך. האבל מתגולל באפר, הקימה מהאפר יקימה מהאבלות, מאבלות על החורבן. הדבר הראשון שנדרש זה להתנער מהאפר. שימו לב, זה עוד לא לקום, על פי רבי שלמה. זה עוד לא לקום, זה קודם כל להתנער, זה בדיוק היציאה מהשיקוע הזה. התעוררי, קום מירושלים, קורא הנביא. קודם כל זה להתנער, זה לנער את המציאות לפני שאנחנו שוקעים בתוך הייאוש, בתוך הכאב, בתוך החידלון. התנערי מעפר קומי. והשלב הבא, לבשי בגדי תפארתך עמי. לבישת הבגדים, בגדי התפארה, ששימו לב בפסוק, הם לא באים יחד עם ההתנערות מאפר, יחד עם ההתנערות באפר בפסוק בא, התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים. הלקום מאפר ולהתיישב, זה המציאות הראשונה של אני פה. אם תרצו את הנמשל של הדבר הזה, זה קודם כל החזרה שלנו לתפקוד, לחיים, למציאות. אסור לנו לשכוח מה שקרה, על אף שאני לא מתחבר למשפט לא נשכח ולא נסלח, אבל ראיתי שמורי ורבי הרב שלמה אבינר כתב אותו, אז אם הוא מוחלן וסולחן כתב אותו, אז מה אני יכול לענות אחריו? אבל לא יודע, לא מתחבר למשפט הזה. יענו, זה כאילו נקמה להם, שהם על רבין כתבו שם סטיקר, אם לא נסלח, אז מה? באלטלנה. אז הם השתמשו בזה, עכשיו אנחנו מחזירים להם שהם גנבו לנו את זה מבגין. אז יאללה, נעשה הורדת ידיים. אבל בסדר, אני לא אומר שום דבר נגד הדבר הזה. אבל האמירה של הנביא בעקבותיו של הפייטנו, שמתנערים הדבר הראשון, שבי ירושלים. שבי לא בגלל שהרגליים שלך כואבות, אלא כי ההתיישבות, היישוב, ההיקבעות הזאת, זאת אמירת החיים היסודיים שלנו. במובן הזה, לקום בבוקר, לצאת, לנסוע לעבודה, זאת קריאת הקרב שלנו. אני אומר אצלי בקהילה, בקריית מנחם, אנשים פשוטים. באו אליי אחד אחרי השני, הוא אומר לי, הרב, אני לא יכול לעבוד. אני בא לעבודה, זה היה בתוך כדי תוך כדי הלא עלינו הזה, הוא אומר, אני לא מסוגל לעבוד, אני בא, הוא חשמלאי, הוא קבלן נפר, הוא אומר, אני לא מסוגל לעבוד, אני בא, יושב בעבודה, מסתכל, לא מסוגל לתפקד. ההתיישבות הזאת, הישיבה, הקימה מהעפר והישיבה, היא בהחזרת החיים למסלולם, לא במובן של השכחה, אלא במובן של החזרת החיים לתפקודם החי. במובן שהתשובה הכי גדולה שלנו זה תוספת החיים. זה עוד חתונה, זה עוד דשא. חברי וידידי עוד מימי מרכז הרב אליהו אוזן, בבוקר, ביום ראשון בבוקר, עוד שתל שרי. מה, הוא פסיכי? מה, הוא אהבל? לא. זה קריאת כיוון, זאת אמירה. אנחנו מוסיפים חיים. גם כשעוקרים, גם כשמנתקים, אנחנו מוסיפים חיים. עמד בכותל ואומר, חבר'ה, אנחנו נחים יומיים, אחרי זה אם יש לכם משימות בשבילנו, אנחנו מוכנים. מישהו אולי מוכן לתרום לאיזה כמה טיפולים? מה פתאום טיפולים? זה קום משבי. זה להבין שהתשובה החזקה ביותר זה לא מאמר בעיתון. זה לא סטיקר. זה תשובת החיים. זה מה שאנחנו יוצרים חיים, מוסיפים חיים, שותלים עוד דשא, מרחיבים את הבית, נוטעים עוד עצים, נוסעים עוד יותר על הכבישים. ומבינים שכל זה בא מתוך רוח גדולה. לא נוסעים כי אנחנו אהבלים, אלא כי כך אנחנו מוציאים אל הפועל את הרוח הגדולה שאנחנו לומדים בבית המדרש, בבית הכנסת, בדף היומי, בבית, בעניה, בהלכה. הרוח הגדולה, והיא יוצאת קודם כל בתשובת החיים שלנו. מתוך הדבר הזה, זה לבשי בגדי תפארתך מי. בגדי התפארת הזה, האלה, של עמי, הלאומיים, זה בדיוק להפוך את הדבר הזה בפן החברתי. ליצור חברה אחרת, חברה ערכית, חברה לבושה בבגדי תפארת, חברה שקמה על הרגליים. השלב הבא, רק אז מגיע, התעוררי, התעוררי, אבל תסתירו מה רבי שלמה אלקבץ עשה, ובזה אני מסיים. אתם לנוח. התעוררי, התעוררי, תראו מה עשה רבי שלמה אלקבץ, הוא לקח את קריאת ההתעוררות הראשונית, והדביק אותה עם פסוק בכלל עם הרמה הכי גבוהה. קומי אורי כי בא אורך. התעוררי, התעוררי, אבל לא התעוררי, התעוררי הקימה הראשונית, אלא כי בא אורך, קומי אורי. מתוך תשובת החיים הזאת, אז מתוך זה אנחנו מטפסים למדרגה הבאה, שההתעוררות היא לא רק התעוררות של להרים את הראש בכלל מעל המים, מעל האבל, ולהגיד, טוב, יאללה, נו, חייבים להמשיך, אין מה לעשות. לא, עכשיו זה התעוררות מקומה אחרת, כי בא אורך, קומי אורי. זה ההתעוררות של ההכרה של הרוח, ההכרה של האמונה. כי בא אורך קומי אורי. זה אורך, זה לא אורו. וזה הופך לפעולה אקטיבית, קומי אורי. להאיר. להאיר זה לא ללכת להשפיע על כולם. להאיר זה להתמלא באמונה, להתמלא בעשייה, להתנער מהחידלון, ולהאיר דרך המעשים שלנו, להאיר דרך הבניין, להאיר דרך האמונה. ומתוך זה, כל מי שרוצה חיים מתחבר לדבר הזה. ואז מצרף הנביא, מצרף רבי שלמה אלקבץ את אותה קריאת אורי אורי. אורי אורי, אבל זה לא אורי אורי הראשון הראשון, אלא אורי אורי שיר דברי. השיר הוא מבטא כאן את התוכן הפנימי היותר עמוק. את התוכן הרוחני הפנימי היותר עמוק. כשעם ישראל שר לקדוש ברוך הוא, הוא הגיע לשיא הגאולה, לשיא הדבקות. מתי ישראל שרו? אז ישיר משה ובני ישראל. יש לי תלמיד שנולד בשביעי של פסח, אז אבא שלו קרא לו עמי שר. עמי שר. אז יש עמי. כי זה עם ישראל שר. למה? כי עמי שר זה לא שירה פרטית, זה שכל העם שר. כל העם שר, זאת אומרת, כל העם חי את תוכנת האמונה הזאת. וזה כל כך חי בו, זה כל כך מלא בו. זה כל כך חלק ממנו שהוא שר את זה החוצה. מדי בן אדם שר, שהוא כל כך מלא בשמחה, שהוא כל כך מלא בדברים, שהוא לא מסוגל לשתוק, אז הוא שר, הוא רוקד, הוא קופץ. זה אורי, אורי שיר דבר. אנחנו צריכים להתמלא בתוכן הזאת, בעוצמת החיים הזאת, באמונה הזאת, בהכרה שהמלחמה החזקה ביותר שלנו זה להוסיף חיים ולהוסיף רוח. להוסיף אמונה ולהוסיף תורה ולהוסיף בניין. והחיבור של שניהם ביחד הוא מגיע בסיס שלו לאורי, להתעוררות לשיר. זה שירת החיים. אבל החיים לא שרים אם אין להם תוכן. החיים לא שרים אם אין להם משמעות. וזה פתחתי, אמרתי שההיסטוריה לא מעניינת את היהודים בשביל פרטי העובדות, כדי ללמד אותם להיבחן עליהם בבגרות ולהביא פרנסה לעוד שלוש מורות שלמדו במכללה פה באזור. אלא בשביל להפוך את המשמעות הזאת לתוכן חי. בלי המשמעות הזאת, אנשים לא יכולים לחטוף 6,000 פצמרים על הראש ולהמשיך לגדל ילדים. ולהמשיך לבנות חממות ולייצר חקלאות מהמדהימות במזרח התיכון ובעולם כולו. השיר הזה, שירת החיים הזאת, היא החיבור של האמונה, של האור, של קיבה אורך, ושל החיים שמתמלאים בה, בלימוד ובעשייה, בחינוך ובבניין. וזאת תשובת החיים, זאת ההתנערות מהאפר היותר גדולה, והיותר אמיתית והיותר עמוקה, שאליה אנחנו נקראים דווקא בימים האלה. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מתוך ימי הרחמים והסליחות, לסליחה עליונה ולרחמים גדולים, בעזרת השם על כל אחינו העקורים, ואיתנו ביחד, ונזכה בעזרת השם לראות בנחמת ציון ובניין ירושלים במהרה בימינו, אמן. או, או.
שכוח לרב תחתית.